יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 יאה. אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, בוא נדבר דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויאיר מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 94.
כן, 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 כן.
מה קורה, יום? וואלה, הכל טוב, יאיר, מה נשמע?
וואלה, טוב. טוב. סבבה. נראה לי, יורים עלינו טילים.
כן.
אז אנחנו פה, עשיתי את זה גם בלפני הפרק, אבל אני עושה גילוי נאות שוב פעם. אנחנו תוך כדי מבצע נוסף בעזה.
כן. עלות השחר, ככה
גורם? כן.
כן.
ואנחנו אומרים שיכול להיות שבאמצע הפרק נצטרך לקום וללכת למקלט.
כן.
אז יהיה פה בלייב, שהוא לא בלייב לכם.
וחברים, אני דבר ראשון ממליץ ללמוד לכולם, משהו שממש עזר לי במבצע של שנה שעברה, להוריד את אפליקציה של פיקוד העורף. אם מישהו נמצא באיזה קומה שחלונות גורים בכלל וממש שומע את הזקה, יש שם את האפליקציה שעל פי המיקום שלך ברגע שיש התראה, הטלפון שלך מצלצל, אתה יודע לרוץ למקום בטוח, וכשהיה כזה התראות באמצע הלילה, זה הכי כאילו עזר לי ומעיין, כי זה לא הזקה של בחוץ שאתה ישן, זה ממש טלפון לידך. אז חברים, תשארו בטוחים, תבדקו אם יש לכם מקום בטוח ליד הבית, או איפה בטוח לעמוד בתוך הבית, יש להם גם את כל הנחיות לדבר הזה, וחבר'ה, תשארו בטוחים.
כן. ואני עוד פעם אגיד, תהיו בטוחים. מה אנחנו שותים היום, יון?
והיום אנחנו שותים.
בירה מיוחדת.
בירה מיוחדת שקיבלנו מחברה מאוד מיוחדת.
שקוראים לה מסינה.
בירה מסינה. קריסטלי די סלה.
עכשיו פה נכנסתי לאתר שקוראים לו פלוריוס די איטליה.
אוקיי.
וכתוב פה משהו שאני לא מצליח לפענח ולא מצאתי על זה מידע. מסינה ביר ויץ סולט.
זהו, זה קריסטלי די סל, אוקיי, סלה זה סולט, סל, קריסטלי זה קריסטלס, אז אין לי מושג אם זה פשוט אומר שיש פה פשוט מלח, או אם זה מושג מסוים, זה אומר שזה הולך להיות בירה מלוכה?
לא יודע, אין לי מושג, אנחנו נגלה עוד מעט, אבל בגדול כתוב פה שזאת בירה מסציליה, וידועה בתור הבירה הכי מפורסמת שלהם, החל מ-1923.
יש מצב אתה רושם בגוגל מה זה קריסטלי די סלה, כי אני קורא פה את התיאור מאחורה, אני לא יכול להקריא את זה, אבל אני מבין 90% המילים, בגלל שאני יודע ספרדית, והוא אומר כזה, זה בירה מוזהבת, פרש וכאלה, ורשום כאילו עם משהו מיוחד, ה-special ingredient, קריסטלי די סלה, די סיציליה, אז כנראה יש פה קריסטלי די סלה, מסיציליה, שאני לא יודע מה זה אומר, אם אתה מוצא את זה מעולה,
בקיצור, עבדו עלינו.
מה זה?
Is a pure malt unfiltered lager made exclusively with pale malt, which gives it bright golden color and good body.
אוקיי. יאללה, אני אומר בוא נטעם, נראה מה העניין. ויאללה.
רגע, יש פה המשך בקריאה.
יש פה המשך.
The rounded structure is well combined with an exclusive and very aromatic variety of hop with the added benefit of sea salt from the shallow salt pools of Trapani, Sicily.
אוקיי, אז
יש פה איכשהו מלח.
אז יש פה או מי מלח, כן, או פשוט מלח ים.
כן.
יאללה, אז דוד, בירה מלוכה, חיים. אם לא היית אומר לי את זה, בחיים הייתי מנחש.
נכון.
אני לא מרגיש פה שום מלח, שום מלוח.
מרגיש מרומה.
כן,
אין פה מלח.
ציפיתי, כאילו, אני יודע שלמשל גם בספרד, בזרון ספרד, יש כאילו בירה שעשויה עם מי מלח, כאילו עם מי ים.
אגב, לא יודע אם אתה זוכר, אבל יש פה גם פה סיפור.
אוקיי.
שגם פה הכל רמאות, יון. זה לא מ-1923, זה גם של היינקן, motherfuckers.
זה של היינקן?
כן. כתוב פה ב... אודות.
נכון.
אז אתה מבין, רימו איתנו, זה לא מ-1923. אין בזה מלח.
אין בזה מלח. כאילו, אם יש בזה מלח, כאילו, בכל ה-2,700 גיגטון של חבית של זה,
אתה רואה כזה...
וואלה, אני לא מרגיש פה שום מלח. תקשיבו, מה שאני טועם פה, זה פשוט בירה רגילה.
יום אחד, אתה ואני נוציא עם איזה מפשלת בירה, מהדורה מיוחדת של בירה, ונשים חלקיק. זהיר של זהב, בירה עם זהב.
טוב, ככה הם עושים את זה, נשבע לך.
זה חתיכה קטנה של קריפטונייט.
בירת קריפטון.
וואו, זה יכול להיות אדיר. אתה יודע, כל ה...
חתיכה קטנה של אורניום מאושר. נוקליאר, פעם.
בירת נוקליאר של פודקאסט מדבר דוגרי. לא, כל ה... אתה יודע, שמן, פטריות כמהין האלה, יש כאילו, זה בדיוק, זה שמן עם... כזה, זה כזה.
אבל הקטע עם הכמהים, זה שאחוז אחד הזה חזק ברמות ואתה מרגיש אותו.
נכון.
פה...
אתה לא.
לא.
אני כאילו מנסה איתם שוב.
זה גם טעם די דל כזה.
תקשיב, אם אני ממש מנסה לחפור ואני... לא, האמת שלא, ממש... טוב, אם אני ממש מנסה לחפור ואני יודע שזה זה, אני יכול אולי ליצור לעצמי רעיון שיש פה קצת מלח. אני לא באמת יודע אם אני תואם את זה, או פשוט כי אני ממש מנסה למצוא את זה.
כן.
יש פה קצת כאילו איזו מרירות מסוימת, והחמיצות שאולי איכשהו בבלוטת הטעם מתערבב לזה, אבל תכלס, אני ציפיתי לבירה שהמלוח איכשהו משתלב בטעם, קיבלתי בירה רגילה.
כן.
בירה שאם היית אומר לי שזה, סורי להעליב את מי שעבד בזה, אבל אם אתה אומר לי שזה הענק מפחית, הייתי מאמין לזה.
כן.
בסה.
טוב, אם הייתם משקיעים בבירה, כמו שהייתם השקעתם בעיצוב של הבקבוק שלכם, הייתם אחלה בירה, אבל כן. לא.
מעניין עם כל הבירות האלה שטעמנו, נכון? כאילו אמרנו שהם פשוט אותו טעם או טעם רגיל. מעניין עם כולם, זה אותו מתכון, אותו בירה שפשוט מזגו לבקבוקים שונים. כי אני יודע שלמשל יש כזה תיאוריה, או תיאוריה, או שזה פשוט פאקט, שרוב... רוב הסוגי משקפי שמש ומשקפי ירח שאנחנו משתמשים בהם.
זה בא מאותו מפעל.
בא מאותו מפעל, באותו, כאילו אותו עיצוב ואותם חומרים, רק כאילו אם, אם פה רשום רייבן ופה רשום זה, מוכרים את זה פה ב-12 דולר, ושם זה 200-500, אבל זה אותו משקף בדיוק, אותם חמורים, אותה עיצוב, אותו הכל.
כן, אני שמעתי על זה גם פעם, שנגיד עם רייבן, אז זה אותו מפעל, פשוט הבעלים הסינים של המפעל של, שעובד בשביל רייבן, אז בשעות שהוא לא עובד לרייבן, הוא ממשיך לייצר את אותו המשקפיים, ומוכר את זה כנוקף, כאילו.
מעניין. כי אני יודע שיש, אני חושב שאני יודע שיש חברה, באמת יש חברה שקנתה את כל, את כל המוצרים.
יש כאילו חברה אחת של משקפי שמש, היא הבעלים של כל המותגים בעולם.
בדיוק. אז השאלה, אם זה פשוט, אומרים שזה מיוצר באותו מפעל, אבל זה פס ייצור אחר בתוך המפעל, או שזה פשוט אותו פס ייצור, רק עם, אתה יודע, שמות שונים. שזה יכול להיות, אתה יודע, פה, בבוקים שונים, פשוט כאילו אותה בירה לכל, סוגרים, שולחים, זהו.
ואף אחד לא ידע.
אף אחד לא ידע. כי אף אחד לא פודקאסט בנדבר דוגרי, שיש כאלה תאומים אחד אחד, ומנסים לנתח.
ובאים סקפטיים לכל בירה.
בדיוק.
יאללה.
השנייה, לפני שאני קפוץ על הנושא, אני קראתי בדרך לפה משהו מאוד מעניין, ומשהו מאוד קריפי, אם אנשים כבר אוהבים את כל התיאוריות האלה.
הספוקי שיט.
וזה ספוקי שיט, ואתה יכול עכשיו לבדוק. תרשום בגוגל אורגן אקס, אורגן ואי-אקס ביחד. אוקיי? בזאת שיער מחפש את זה, אני אספר מה הסיפור מאחורי זה, יאיר ברגע שהבטחת ניו יורק פוסט או כל דבר אחר. חברים, אז באיזה מעבדה, אני לא עכשיו אזכור את כל הפרטים וכל השמות, אבל במעבדה מסוימת היה כל מיני חזירים שהיו מתים במהלך שעה, שעה שלמה. הדם לא זורם, המוח לא פעיל, שום דבר, שום וייבס ושום דבר, שעה שלמה. ואחרי שעה הם הזריקו להם חומר בשם אורגן אקס, ובמהלך השעות שאחרי זה, התחילו, הלב שלהם התחיל לפמפם שוב.
וואו.
כל מיני תאים במוח, כבד ו... לבלב נראה לי, התחילו לחיות שוב ולעבוד שוב. זה אומר יאיר...
שמצאו את התרופה למוות.
זומבים, כאילו, חזירים זומבים, אוקיי? הם לא עכשיו התחילו ללכת ולעשות אוינק אוינק ולצאת מהמעבדה, אבל העובדה שהם הצליחו להחיות... תאים במוח, בלב, בכבד ובלבלב, שעה אחרי שלא היה תנועה, ושיהיה זרימה של דם מחדש, זה קרה לפני יומיים. דוד, what the fuck?
מטורף.
What the fuck?
אבל
כאילו,
זה, זה התרופה, אין... זה, אבל אחרי כמה זמן הוא מת מחדש?
זה אני לא יודע, פשוט אני הגעתי לשלב שאומרים שכאילו התאים התחילו לחיות שוב, הדם שוב התחיל לזרום, והתאים מוח התחילו להתעורר שוב, אחרי שעה שהיו בלי חמצן, זה פאקינג מטורף, כאילו הם ממש מתחילים להגיע למצב ש... אז מה זה אומר למות? מה ההבדל בין מוות ללא מוות? האם הולכים להיות חזירים זומבים בכל מקום? כי ברגע שאחד מת פשוט כזה פפפ, מצריכים לו איזה משהו, הנה, חזר לחיות. כל הדברים שרואים בכלו, כל הקולודית, Call of Duty וזה, כאילו מישהו מת, פשוט מגיעים עם זריקה כזה פפפ, לצד,
בום.
זהו, זה דוד, כל... דוד, הולכים להיות חיילים באיזה, אתה יודע, איזה סרט מטכ"ל אמריקאי, לא יודע מה, עם כל, כל מיני מזרקים ככה מאחורה, ברגע שיש להם איזה פצע, פשוט, עושים ככה, הכל חוזר לעבוד וממשיכים הלאה. דוד!
מטורף.
אתה מבין שכאילו זה כבר לא סייפיי? הצליחו כאילו חצי להחיות חזרים שמודו לפני שעה.
שמע,
אתה רוצה לזה עכשיו משהו?
כן, אני בטוח שזה הולך להיות הרבה יותר קשה שהוא יחזור לגמרי.
כן.
אבל זה מטורף. אבל השם הזה זה אחד השמות הכי מגניבים שיצאו לנו אי פעם מהפודקאסט. חזרים זומבים.
חזרים זומבים. דוד, ואורגנקס זה הכי שם של כאילו המעבדה הרעה של איזה סרט פוסט-אפוקוליפטי. אורגנקס, כאילו.
כן.
לא יכולתם לקרוא לזה...
כזה לקס לוטור המציא איזה משהו.
בדיוק. הייתם לקרוא לזה Revive, Live Again, משהו. אורגנקס, דוד, תפאק.
זה נשמע הומוריסטי כבר, כן.
לגמרי. לכו תחפשו את זה. זה אמיתי.
אני רואה אותו כזה מת. אויק, אויק.
דוד, וואו, אוקיי. מחשבה, מה?
בוא נראה מה אתה חשבת, ואני אגיד לך מה אני חשבתי.
דמי לעצמך, אם כאילו אחרי שעה באמת מצליחים להחיות אותו, ואז הוא אשכרה יכול לתאר, כאילו, לא החזיר, אבל אם עושים את זה להגיד לבן אדם, הוא אשכרה יכול לתאר מה קרה איתו בשעה האחרונה. מה זה היה חוויה של למות? פתאום הוא אומר, תקשיב, הייתי מודע כל הזמן הזה, וזה הבאסה.
אני פה, אני עדיין פה.
אני עדיין פה, ואז כאילו נדע שברגע שאנשים מתים, במהלך שעה הם עדיין מודעים, והם לא פשוט מתו. תדמיין את זה, פתאום אנחנו מגלים, שאחרי שאנחנו מתים, אנשים מתים כאילו נגיד מאיזה תאונה או משהו, המוח עדיין ממשיך להיות פעיל ולהיות מודע במשך כמה שעות. וואו, אתה יודע, זה מחשבה נורא.
אומרים שיש איזה קטע כזה שכזה, אתה לפני שאתה מת עדיין בזון, כאילו, אתה עדיין נמצא באיזה מקום שאתה
כן,
יודע.
כן, שיש איזה כמה שניות או איזה דקה, שכאילו עדיין החמצן במוח לא לגמרי כאילו זה, אז יש לך עוד, כאילו, הגוף כבר לא זה, אבל המוח עדיין קצת.
כן.
אבל אם עכשיו שעה שלמה, אחרי שמתת, המוח כזה, אתה פשוט נמצא במצב, כמו בשיר הזה, One, נראה לי זה One, של מטאליקה? משהו כזה שכאילו התיאוריה של חייל שעלה על מטען והוא בלי ידיים, בלי רגליים, לא יכול לראות, לא יכול לשמוע, ופשוט עדיין חי. פשוט תקוע בתוך עצמו. סורי, זה כבר נכנס פה לאזורים של...
אתה יודע מה אנשים יעשו? אנשים כזה יהרגו את עצמם בשביל לראות איך אנשים מגיבים מזה שהם מתו.
ואז יגידו לחבר, פשוט כאילו תגיע אליי בשש וחצי, תזריק לי את הדבר.
כן, ואז זה... אבל לא, הרעיון שלי הרבה יותר טוב.
מה הרעיון שלך?
זוכר שלפני לא יודע כמה פרקים, דיברנו על חמון, מן. זה יהיה, אלה יהיו האויבים של חמון, מן. זומבי פיגס.
שבאים להתנקם. כזה מגיע לבר שאמרנו את הזה. זו הרגל שלי.
כן.
תחזיר לי אותה.
ומי שלא יודע על מה אני מדבר, אז איפשהו אני אשים קישור לפרק שדיברנו על חמון, מן. גיבור על הטוב ביקום.
כן.
הוא הטוב בספרד.
איך הגענו לזה?
לא יודע, זה רביט רביט. יון.
יאיר.
ברוח התקופה. ושנייה לפני שאנחנו מתחילים. פרק 100.
פרק 100, חברים.
אני לא, אני שמתי עצמי פה, פרק 100, מלא סימני קריאה. חבר'ה, פרק 100, לא נדבר על זה יותר מדי, כי אנחנו רוצים לחפור לכם. אבל 31 לאוגוסט, וספר, תל אביב, דקה הליכה מסרונה, מקום מדהים, תבואו, אנחנו נהיה על במה, נדבר, יש לנו כבר נושאים מגניבים ביותר לפרק.
כן. אנחנו גם נעשה Q&A.
נכון.
בסוף הנושאים שלנו.
נכון. ואתם תהיו שם, ותקשיבו, ותהנו.
כן, ולמי שפה עכשיו כרגע, ניתן לכם איזה סוד קטן. יש סיכוי קלוש, עדיין לא סגור ואיזה שום דבר, אבל הרעיון בינתיים מנסים שיצא לפועל, יש מוטב שלא יצא, אבל יש סיכוי למרץ'. תגיעו. רק למי שמגיע, כן? דרך אגב, מי שמגיע ורוצה, יש סיכוי.
יש סיכוי שיהיה מרץ'. יש סיכוי.
הראשון לפודקאסט.
כן.
חד פעמי.
יש סיכוי. לכם. וזהו יון, אז ברוח התקופה,
כן.
וביקוש של כמה מאזינים שביניהם האנשים שאני זכרתי היו עוד כמה אבל שכחתי את שמם עידו ושואם ביקשו מאיתנו לעשות שאלת לעידו ושואם כמובן אבל הם ביקשו מאיתנו לעשות פרק שבתכלס לא היינו עושים אותו אם לא היו מבקשים איתנו לעשות אותו נראה okay. לי אבל הפרק בגדול הולך לדבר על זה שאנחנו הולכים לדבר על השירות הצבאי שלנו
okay.
מה אנחנו עשינו הרבה מאוד מאזינים שלנו מתגייסים או התגייסו לאחרונה וביקשו מאיתנו לשמוע מה אנחנו עשינו בצבא, מה החוויות הטובות, חוויות לא טובות, ומה הטיפים שלנו למי שנמצא בתהליך.
אוקיי, אז יאיר הודיע לי לפני כן שזה הנושא שלו, כי הוא רצה שאולי אני גם אכין כמה סיפורים וטיפים. עכשיו, לצוות שלי, אחד החבר'ה הוציא ספר על כל השירות הצבאי שלנו.
וואלה, כן. לא ידעתי את זה.
ואמרתי, וואי, זה מאוד מצוינת, בוא נמצא אותה וזה, אבל הוא לא אצלי בדירה, אין לי מושג איפה הוא כרגע. כנראה באחד הקופסאות, בדירה של הורים שלי, אז...
איך קוראים לספר?
לא, כאילו, הוא לא, הוא לא, זה לא פרסם, הוא הוציא כאילו ספר שהיה לנו.
אה, פשוט.
הוא, כן, ממש בקצרה, בשנה האחרונה של השירות, גילינו שהוא פשוט יש כזה איזה מחברת, שהוא כותב את כל הזיכרונות של מצבה, ואז הצטרפנו אליו, ופשוט כזה מילינו כל מיני מחברות, כל אחד רשם את כל הסיפורים שזוכר מהשירות, הוא אשכרה לקח את כל המחברות האלה, סידר את הכל כרונולוגית.
איזה מלך.
הלך לאיזה בית דפוס, הדפיס עם תמונות וזה, וכאילו ממש ערך ספר, והדפיס מספיק כאילו לנו, לצוות, ליחידה, לכאלה. אז שם באמת כאילו יש את כל ה... את רוב השירות שלנו כתוב. לצערי, כמו לא מצאתי אותו. אז רשמתי לצי כמה סיפורים וטיפים, שאני בטוח ש... 70% מהסיפורים הנכונים, 20% שזה כל השמות, אולי קצת הרבבתי, מקומות שהייתי, אז אני אעשה את מיטב יכולתי, ואם מישהו מהצוות שלי מקשיב, חבר'ה, תקנו אותי אם אני טועה, מורשמים מוזמנים או לשלוח לי הודעה כועסת, או לרשום פה למטה בקומנטס, וזהו.
אז יון, תתחיל בזה שפשוט תספר לכולם על איפה היית, איך הגעת לאיפה שהיית, ואחרי זה נתעמק יותר, נתחיל להיכנס.
יאללה, סבבה. אז את רוב השירות שלי, אני שירתי בפלחן גולני, פלחן, למי שלא יודע, זה פלוגת חבלה, חבלה והנדסה, זה בתוך מה שנקרא גדוד הסיור של גולני, שבתוך חטיבת גולני. הגעתי לשם, בהתחלה התגייסתי בכלל למחווה אלון, למה שנקרא קורס הכנה לקרבי לעולים חדשים. אני לא אספר עכשיו את כל הסיפור גיוס שלי, כן? רק
כן.
מה זה כאילו הגיוס עצמו? הגעתי לש... לא?
לא.
אוקיי. שמעתי, חזית ששמעתי, שמעתי זהירות. הגעתי לשם, עשו לי כזה הכנה לקרבי לעולים חדשים, וזה פלוגת ארז, זה מי שמכיר, 3 שבועות שמלמדים כל מיני אנשים מה זה הצבא, מה זה זה, לכל מיני עולים חדשים. משם לקצין גיוס, אחרי כל מיני ריבים וכאלה, הגעתי לגולני. בגולני עשיתי מה שנקרא, נו.
גיבוש.
כן, גיבוש החטיות. עברתי אותו והתקבלתי לפלחן גולני, ומשם כאילו עד סוף השירות. היה תקופה שהייתי בסיירת גולני, כי הייתי גם צלף. זה היה המקצוע שלי בפלוגה.
זה היה הפקל שלך.
זה היה הפקל שלי בדיוק. כאילו הייתי קלה, ואחרי זה הוציא אותי לקורס צלפים, והייתי בצוות הצלפים.
היה איזה פעם אחת שהיית אלוף גולני בצליפה, לא? היה משהו כזה.
כן, יש לי, הייתי מצטיין קליעה, בסוף המסלול אתה כזה מקבל תעודה שזה, ויש כזה מצטיין מסלול נראה לי, מצטיין זה, ובשבילי, קצין שאז מאוד צננו, אבל הוא היה כאילו מפקד, נראה לי הגדוד או משהו כזה, בחור בשם מוטי אמר, הוא נתן לי במיוחד, כאילו רשם לי במיוחד, מצטיין קליעה של מסלול צרד גולני, מרץ 10. כן, כי היה לי 98.5% פגיעות, כאילו קליעה.
אל תססקו עם פודקאסט, בוא נדבר דוגרי, ביצ'יז.
כן, וגם הייתי צלף, כאילו לא היה שום תואר של מצטיין, אבל כאילו הייתי בצוות, אחד הצלפים הכי טובים, אם לא, מי שמקשיב לפודקאסט חבר'ה והיה איתי בצוות, חושב אחרת, מוזמנים לבוא לריב איתי.
אנחנו ניישב את המלחמה, נעשה יום פרק לייב, יורים בדברים דוגרי.
כן.
אבל הסיפור המצחיק עם יון בגיוס שלו, זה שאף אחד כאילו, יון ידע שהוא הולך להתגייס לקרבי, אבל המועד גיוס שלו, בדרך כלל הגיוס קרבי זה נובמבר,
אוגוסט ומרץ.
כן, אוגוסט ומרץ. עכשיו יון התגייס בפברואר, והוא ידע שהוא אמור ללכת לקרבי, אבל אף אחד לא הסביר לו מה קורה, ופשוט הגענו לבקרום, בדרך כלל בימים שמתגייסים לקרבי, המקום מלא באנשים, ומוזיקה, ובלגן.
בנוסף לזה, שנייה, לפני שאתה אומר מה היה שם כשהגענו, יאיר כזה בדרך, או איזה יום לפני כן אמר כזה, וואי, תתאר, כאילו, אנחנו לא יודעים למה אני אתגייס, וזה משהו סודי, תתאר לעצמך שאתה מגיע והמקום ריק. צוחק, מסתלבט עליי, ואז הגענו.
והמקום ריק.
אני, ואיזה ברחור אחד גבוה מקסיקני, עם מוהוק. זה האנשים החיידים, אני והוא. אז כן, אבל כנראה שהגעתי מוקדם, כי רצו שאני אגיע להכנה לקרבי לעולים חדשים.
וכן, אז זה היה... ואני... המסלול שלי, השירות הצבאי שלי היה הרבה יותר מגוון, לא יודע אם לטוב או לרע, איך נסתכל על זה, תלוי איך מסתכלים על זה.
טוב.
אבל אני, אני בן יחיד, סבבה, אז מאז ומתמיד דעתתי שאני לא אוכל להיות קרבי, כי ההורים שלי לא רצו, ואני יכול להבין את זה, זאת אומרת. אבל לקראת, בכיתה י' ב' שאתה כבר ממש מתחיל לחשוב על, על מה הולך להיות בצבא, אני גם למדתי בבית ספר צבאי, באולץ, בתל אביב, שזה בית ספר של חיל האוויר כזה, שוחרים אם אתם מכירים, שבטח זה מרגיש לי תקופה אחרת לגמרי, לא מרגיש לי שעשיתי את זה, אבל עשיתי את זה, וידעתי שאני מוכן להיות טכנאי בחיל האוויר, שעכשיו אני יודע שזה שיט, אבל בסדר. אבל בגדול, מה שהיה זה שבכיתה י' ב' אני התחלתי ממש לחשוב מה הולך וזה, וחברים שלי הלכו לכושר קרבי שנקרא יובל אילם. ואני רק כי רציתי להיות עם חברים שלי, הלכתי לכושר קרבי הזה. ולאט לאט התחיל, היה רבק שם, וכל אחד יותר תותח מהשני, וזה, ותחרותיות, וכל אחד מקבל את טייס, ומתקל, ושעטת, ו-669, וגם אני רציתי משהו מיוחד. ואז עשיתי את היום שערות והכל, והתקבלתי לצוללות, אחרי כל הגיבושים וכל הזה, והתחלתי את המסלול שלי, את השירות הצבאי שלי בצוללות, בשעטת 7, שבתכלס, אף אחד לא מגיע לשירות הזה שהוא יודע מה הולך להיות.
כן, זה אחד היחודות הסודיות של בצהל.
כן, זה כאילו, אתה לא יודע מה הולך.
יש גם את שבוע 4, שבוע 7, משהו כזה.
אני כבר לא זוכר, זה רק כל כך הרבה זמן שאני לא זוכר את כל המלכים. עכשיו, אני לא סיימתי את המסלול, אני הייתי שם כמה חודשים בודדים, אבל מהר מאוד הבנתי, היו לי שני דברים שקרו לי. דבר ראשון, משהו שליווה אותי לאורך כל השירות הצבאי, ובגלל זה גם הייתי בהרבה מאוד תפקידים במערך השירות שלי, היו לי בעיות ממש רציניות בעיניים. אני רואה 6-6, אבל בסופו של דבר, היו לי בעיות רציניות בעיניים שפגעו לי בזה שהיו לי דלקות במסלולים הקרביים ובכל המקומות האלה, אתה לא ישן. וזה פגע עוד יותר בעיניים, וזה הגיע למצב שהמפקד הכי קשוח של המסלול, הכי דיסטנט בעולם, כזה מסתכל על כולם כזה בחטא, ואז הוא מסתכל עליי ומול כולם, שואלתי, יאיר, אתה בסדר? אתה רוצה ללכת לנוח? וכאילו אתה אומר, אוקיי, משהו פה קורה. וזה הדבר אחד בקטע הרפואי, ודבר שני, לא התחברתי לעולם הזה של הצוללות, כי גם ראיתי שבמנטליות שלי אני די לא מתאים, כי כל מי שהייתי שם, כזה, אתה יודע, בן במשפחה של 5 אחים, או אתה יודע, משפחות גדולות, ואני היחיד שהוא בן יחיד. ואני רגיל לאופי של בן יחיד, שאני לפעמים צריך את השקט שלי. בקיצור, שני הדברים האלה, בסופו של דבר החלטתי לפרוש מהמסלול, ובגלל שהייתי באולץ, חזרתי לחיל האוויר, החזיר אותי לחיל האוויר, ושם חטפתי את הכף הראשונה שלי, כי תחזרו, כי תזכרו, התחלתי את השירות הצבאי שלי הכי רבק בעולם. אני לא יוצא גימלים, אני הכי לוחם, אני תורם למדינה. באמת, באתי ברבק, ממש ברבק. כן. וגם שסיימתי שיצאתי מהמסלול בצוללות, אמרתי, אוקיי, זה מה שאני הולך לעשות, כאילו, אני הולך לתרום למדינה שלי. ואז חזרתי חיל האוויר לקצנת מיון, והיא אמרה לי, טוב, תראה, כאילו, פה, שם, אני צריכה לבדוק מה הולך איתך. ואני אמרתי, תראי, עברתי מיונים, עברתי גיבושים, אני כאילו, בחור איכותי, לא רוצה לזה, אבל אני איכותי. שימי אותי במקום סבבה, כאילו אני רוצה לתרום. ואז היא אמרה לי משפט, ששם חטפתי את הכף הראשונה שלי בצהל. היא אמרה לי, בחיל האוויר, רק אם אתה נופל מטייס, אתה מקבל תפקיד טוב.
כן.
ואז אני כזה, אוקיי, ככה?
אין בעיה.
סבבה. מה שנקרא, פסילה ראשונה.
כן.
ואז אחרי זה פשוט העבירו אותי ליחידה אחרת, שזה היה בנונמם בזמנו, שזה עבר תוך כדי התשירות
שלי. שנייה, כוכבית, וזה היה התקופה שהעיר היה כאילו פותח חזית. אם מישהו היה, כאילו היום הוא הרבה יותר מתון בקטע הזה, אבל אז אם מישהו היה עושה לו משהו, אמר, אין בעיה, וזה היה חוזר. זה היה חוזר, אז כאילו הרגשת הזאת של, אוקיי, בסדר. אצל העיר אז כאילו זה היה תורת חיים.
כן, אז אחרי זה הלכתי, שירתי בתור טכנאי ביחידת טילי חץ, חרב מגן, תקופה די מוזרה, כי מצד אחד נהניתי, כי היו לי שם כמה חברים טובים, מצד שני ממש יעמם אותי, לא עניין אותי בשום צורה, לא הרגיש לי, פשוט לא אהבתי את האנשים, אחרי שהיו לי מפקדים מדהימים בצוללות, הרגשתי שבחרב מגן, היו לי כמה מפקדים שממש לא הרחתי, שכל מה שמעניין אתם זה הלכת הבית המוקדם, לא כולם, אבל חלק.
כן.
וגם שם, הבעיות, בגלל שהיינו הרבה בשטח, הבעיות שלי בעיניים ממש ממש החמירו. וזה הגיע לרמה שהלכתי כמה פעמים לרופאים בצבא, ואף אחד לא יודע מה הבעיה. ואז הגעתי לראש תחום עיניים של צהל, שהוא סגן אלוף במילואים, תותח על, כזה מסתכל לי בעיניים, ואז פתאום הוא כזה הופך לי את האפפיים, ויוצא לו את המשפט, וואה. עכשיו, הדבר האחרון שאתה רוצה
לשמוע.
כשאתה רואה אצל מישהו שהוא מומחה סופר דופר בתחומו, שראה כבר הכל, זה שמוע אותו אומר, וואה.
אתה יודע, אתה אומר, shit's going down.
כן, ובקיצור, הוא ממש, היה לנו בונדינג ממש טוב, הוא הבין את המצב שלי, והוא החליט לתת לי כל מיני פטורים, שבתכלס, אני לא משקר, נהניתי מהפטורים האלה. המצד שני, הם הגיעו לי, כי היה לי בעיות ממש רציניות בעיניים.
כן.
עשו את לי כל הבדיקות של האלרגיות וזה, באמת, הכל. אבל זה היה שלב שחוויתי את הקושי הראשון שלי. שזה היה הקושי של ה... של ההיבט הרפואי, כאילו. שאנשים חשבו שאני עוקץ. שבתכלס, שוב פעם, נהניתי מהפטורים האלה, אבל מצד שני, הייתי צריך את זה.
כן.
קיצור, לא אחפור לכם יותר מדי, אבל בסופו של דבר הורידו לי פרופיל מ-97 ל-64, ומ-64 ל-45, ואז לא הייתי יכול להיות יותר תומך לחימה, ואז הבהירו אותי להיות טכנאי מחשבים בטכני.
כן.
וזה השירות הצבאי. שלוש שנים... באמת, למדתי מלא מאוד על עצמי, מלא מאוד על אנשים, מלא מאוד על צהל, ומלא מאוד על איך לשרוד.
כן, האמת שאני יכול להגיד שכל הנקודות האלה גם מאוד רלוונטיות אליי. כאילו ממש למדתי על עצמי, על אנשים, על איך לשרוד, על צהל, על המערכת. ונראה לי כזה ששאלה שמתבקשת עם כל שתי הסיפורים מזה, האם היית חוזר אחורה בזמן, היית מתגייס? כאילו לאותו שירות, היית עושה את הדבר, היית מנסה להשתמט, היית מנסה...
לא, להשתמט בחיים לא, אני חושב שמה שאולי הייתי עושה, זה מחזיק קצת יותר בצוללות.
אוקיי.
כדי לראות אולי אחרי זה, כי יש את העניין הזה גם בחיל האוויר, בטייס ובכל הקורס, ברגע שאתה, ככל להיות שאתה נשאר יותר במסלול ונופל, אחרי זה ייתנו לך תפקידים יותר טובים.
כן.
אז אולי, אבל אי אפשר לדעת, אתה יודע, זה הרבה מאוד נעלמים שאי אפשר לדעת מה באמת קורה.
נכון.
אבל לא, הייתי, בסופו של דבר למדתי הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, למדתי שאתה יכול להיות ביחידה הכי מופחדת בעולם, אבל זה לא אומר שיהיה לך את האנשים הכי טובים בעולם.
נכון.
האנשים שם היו ממש טובים, אבל אתה יודע, למדתי כל מיני דברים מאוד מעניינים, זאת אומרת, כשאני סיימתי את המסלול שם, נפרדתי מאנשים, הם באמת, היה לנו בונדינג מטורף, וחברים, ובאמת היינו בקשר טוב, ואני רציתי ממש לשמור איתם על קשר, למרות שהיה מאוד קשה, כי הם היו במסלול, אבל כל פעם הייתי מנסה לדבר איתם. ובשלב סוים הרגשתי שהם די מתחילים כזה, שים עליי פס.
כן. מישהו קרוב אליי, קרא לו גם משהו דומה, הוא התחיל בחיל הים, והוא יצא משם, וזה היה חסיד בתחילת השירות, בתחילת המסלול, והוא ממש כאילו בתקופה הזאת עדיין נשאר איתם בקשר, כל פעם שהם יוצאים, היה בקשר איתם, נפגשים, אבל גם, אתה יודע, החיים המשיכים, הוא המשיך ללימודים, וחבר'ה המשיכו ביחידה, אז כאילו פשוט החיים כל כך שונים, שהיה, אתה יודע, חודשיים, שלושה, ארבעה היכרות בהתחלה, למרות שזה היה היכרות מאוד אינטנסיבית, עם הזמן תמנים אנשים הרבה יותר שונים, לוז הרבה יותר שונה, ברור. חברה הרבה יותר שונה, וזה אין מה לעשות.
נכון,
מה
ברור.
לעשות. זה חבל. אתה יודע, זה למשל מהאנשים שלא יודע אם ככה אתה נשארתם בקשר, אבל אולי כזה אחרי זה שנה, שנתיים, פתאום יש לו אחרי, מה קורה, הרבה זמן דיברנו, מה נשמע, משהו כזה.
אז האמת שלא יצא לי, אבל כן, זה לא, פשוט לא יצא לי.
אם מישהו מכן מקשיב לפודקאסט.
דברו איתי, כן, למה לא? בכיף. אבל בסופו של דבר, האנשים הכי טובים שפגשתי, זה במקום הכי גרוע שהייתי בו בשירות הצבאי שלי. בסוף שהייתי טכנאי מחשבים, אני לא אפרט בדיוק איפה, אבל כאילו, כי זה לא סודי, זה פשוט לא בא לי עכשיו ללכלך עליהם, אבל זה המקום שמבחינה מקצועית, מבחינה זה, פח אשפה. סבבה, פח אשפה. אבל האנשים שם היו מדהימים. שאל אאוט. למישהו שאני יודע שהוא מאזין, דרור ברונמן, אחי, אוהב אותך, וואלה, עד היום אני חבר שלו. עברו מ-2013, 9 שנים.
כן, הכרתי דרור.
ואני עדיין חבר טוב שלו, הוא היה בחתונה שלי, הוא היה במסיבת רווקים שלי, הוא הכל, כאילו, הוא היה עד בכתובה, כאילו,
כן,
חבר. מישהו, וזה באמת, זה הטיפ הראשון שלי לכם, לא משנה איפה אתם נמצאים, אתם תוכלו למצוא את האנשים הטובים.
זה נכון.
את האנשים שהם כמוכם, את האנשים שהם חושבים כמוכם, ואל תחשבו שאתם, יכול להיות, אתם לא תהיו ביחידה הכי טובה, אז זהו, אף אחד לא מתאים לי. אתם תצליחו למצוא.
כן, זהו, זה גם מה שזה אותו, מה שאמרנו בפרק שאמרת לגבי הטיולים, לטייל בחול לבד.
נכון.
אז אמרנו, כאילו לא משנה איפה תגיעו, אתם תעשו חברים, אתם תקראו אנשים, כי יש הרבה אנשים, או בווייב כמו שלכם, או שפשוט כאילו הם פתוחים להיות חברתיים. אז כאילו לא משנה לאיזה יחידה תגיעו, אתם תמצאו את האנשים שלכם.
כן.
לפעמים זה נשמע מפחיד, לא, שמעתי שפה, שמעתי שככה, שמעתי ששם אנשים כאלה. לא משנה איפה תגיעו, אתם תמצאו את החברה שלכם.
נכון, כן. לגמרי. אז, ואני למדתי את זה ממש כאילו עליי, וראיתי את זה איך זה קורה. וזהו, עכשיו תספר לי אתה, כי גם לך, מה היו הרגעים הקשים שלך בשירות?
אוקיי, רגעים קשים. אז היה כמה. זהו, דווקא לא רשמתי פה סיפורים של רגעים קשים, כי אמרתי, אולי נרשום דברים יותר כלילים וזה. אבל מן הסתם, הייתי ביחידה קרבית, ויש כל מיני רגעים קשים. אני יכול להגיד לך שלמשל, אם נתחיל, אם אני אחשוב יחסית בהתחלה, הגיבוש החלטיות שאמרתי שעשיתי עוד בתירונות, כדי להתקבל לפלחן גולני, נראה לי זה היה הימים הכי קשים בכל השירות שלי. אחרי זה עברנו דברים קשים וזה, אבל בגלל שרק התגייסתי לצבא, הייתי עדיין בתירונות, ואתה יודע, אתה לא בקושר, אתה לא מבין כלום, פתאום מעבירים אותך מוות, זה היה הימים הכי קשים בחיי.
כן.
עכשיו, ההבדל העיקרי בין גיבוש יחדיות לגיבושים אחרים, יום סיירות או דברים כאלה, שביום סיירות אתה עדיין אזרח. גיבוש אחד אתה כבר חייל.
אז החוקים משתנים.
החוקים משתנים, המשחק משתנה, כמות השעות שאתה ישן, אוכל ודברים כאלה. אז עיקר הקושי היה שנראה לי יומיים, אני לא זוכר אם יומיים או שלושה, כאילו נראה לי זה היה סך הכל 4 או 5 ימים, אני לא זוכר אם יומיים או שלושה הראשונים היו הפיזיים, ואז כאילו שער הזמן זה היה יותר מבחנים מנטליים ושל מנהיגות וכאלה. עכשיו, איך שזה היה ביומיים שלושה הראשונים, חילקו אותנו כל מיני קבוצות של 10-15 אנשים, כל אחד עם מספר, והיה לנו כזה שתי אנשים, מילואימניקים, קציני גיוס, מה שזה לא יהיה, אנשים שבא לטרטר אותך בגדול. אז כולנו כזה, אתה יודע, לחוצים, וזה לא מושג מה קורה, החבר'ה האלה נראים מפחידים, כזה מדברים כזה, אחי כזה, זורקים עלינו זין והכל, שמים ברוס זה קופסה של מתכת של כדורים, כן, אבל כזה ריקה, שמים אותה, אומרים כזה מספר, לא יודע, 6. לך קדימה עם הברוס, תמשיך, תניח את זה ברצפה, תחזור לפה. אומרים כזה, רואים את הברוס? כן. כן, המפקד, כן, לא יודע מה. רצים בספרינט, הלוך, חזור, צא. רצים בספרינט, הלוך, חזור, כי כל אחד מעשה הכי מהר שהוא יכול. צא. שוב, ושוב, ושוב, ושוב. וככה, כאילו, ברצף, אתה יודע, עוברות 3 דקות, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות. בסופו של דבר, אחרי 50 דקות או שעה של ספרינטים, בלי הפסקה, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור.
שאנשים פורשים בדרך.
אז כאילו, בהתחלה, בשעה הראשונה הזאת, אנשים עדיין לא פורשים. אנשים עדיין מחזיקים, אבל כן, ביום יומיים הראשונים, כאילו, הכי הרבה אנשים פורשים. אפילו ביום הראשון. אבל בסוף ה-50 דקות, 60 דקות האלה, הוא נותן לך איזה, אתה יודע, הפתחו שעון, 2-3-5 דקות, שתו מים, תחזרו לשורה. הוא אומר, טוב, לך חייל, בוא תקרב את הברוס חצי דרך, כולם לרצפה, לברוס בזחילה, לא חזור. הוא אומר לך גם כזה כל מיני משפטים של מי שמגיע אחרון לא מתקבל, דברים כאלה, כאילו נכנס לך רבק. צא, זוכל הלא חזור, צא, 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 פשוט בלי הפסקה, בלי הפסקה, גם שוב איזה 50 דקות שעה. הדבר הזה התמשך 16 שעות ביום.
וואו.
עכשיו, אתה עכשיו עושה כושר, אתה רץ מדי פעם.
לא, אין סיכוי.
אתה עושה ספרינטים.
אין סיכוי.
אתה יודע מה זה הדבר הזה 16 שעות ביום? כאילו, אוקיי, אולי אני קצת מגזים 16, אבל מה-16 שעות שאתה ער, תוריד את ההפסקות מים, תוריד את ההפסקת אוכל, כל שעה, אז נגיד 13-14 שעות, זה מה שאתה עושה. ספרינטים וזחילות, ספרינטים וזחילות. אני סיימתי את השבוע הזה, וככה זה היומיים, שתבין. בסוף היום הראשון, כשאומרים לך לקחת את ההפסקת שתייה, אני זוכר את הרגשה של כאילו הכל, אפילו כל לא רואה, הכל כל כך כואב שאתה מנסה להתיישב, אתה לא מצליח לשבת על הסל, אתה מנסה כאילו להחזיק בדברים כדי לרד לאט לאט, זה וואו. כמו כאילו סוף יום שאתה עושה רגליים נגיד, אבל כאילו פי 17.
מטורף.
ואתה כאילו ילד בן 18 שרוצה להתקבל איזה מקום, מה שהכי חשוב שאני רוצה להגיד מהסיפור הזה, אני כל הזמן רציתי לפרוש. רציתי לפרוש, אבל מה שהחזיק אותי, שאמרתי, טוב, אחרי הספרינט הזה אני פורש. עשיתי את הספרינט, טוב, לא, אחרי הספרינט הזה אני פורש. פשוט, במקום להסתכל, אני צריך לעבור את הכל, הסתכלתי כאילו שלב-שלב, שהלוואי הייתי עושה את זה עם החיים שלי עכשיו, אבל הסתכלתי שלב-שלב. אמרתי, טוב, אחרי הספרינט הזה אני פורש. פשוט כאילו כל פעם אמרתי את זה, עד שפשוט עברו כל הימים, ועברתי את הכל. ואני סיימתי את השבוע הזה עם המרפקים הכי פתוחים ללא אור, שכאילו הקצינים שלי של הטירונות, כששברנו דיסטנס בסוף המסלול, אמרו כאילו, אנחנו זוכרים כאילו את יון, שכל זה היה פשוט כאילו דם ומוגלה, בקטע לא נורמלי, כאילו מה זה נבהלנו? אז כן, כאילו, כי לא ידעתי לסחול, אז פשוט כאילו גררתי את הכל עם כל החול, גררנו, כאילו עשינו זחילות מעל קקי של פרות, שכאילו ברגע שהיה עובר הלילה, הם היו שוב מחרבנות וקקי טרי על הבוקר. קיצר, זה היה השבוע הכי קשה בשירות שלי.
אבל לא, הטיפ הזה שאמרת שעוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, זה לגמרי...
עוד קצת וזהו, עוד קצת וזהו, עוד קצת וזהו. פשוט ככה, 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 ואז עשיתי את השבוע הזה, גמור, אבל התחושה הכי טובה בעולם של...
יש אנשים שסיימו את היום הזה ולא התקבלו, שאת היומיים האלה ולא התקבלו גילו?
יש.
איזה באסה זה.
זה ממש באסה.
זה באסה.
אבל זה לא הרבה אנשים. כי רוב מי שסיים התקבל, כי פשוט רוב מי שסיים את השבוע הזה פרש. כאילו... כן, רוב מי שהתחיל את השבוע הזה פרש, אז כאילו לא נשארו הרבה אנשים.
נשארו מספיק אנשים.
כן.
כאילו שיהיה לכולם מקום.
בדיוק.
יחסית.
כן, אבל גם כאילו אנשים ששרדו עד הסוף ולא התקבלו, זה כאילו תמיד, לפי מה שאני זוכר פשוט בחור אחד, זה תמיד כאילו החבר'ה שהגיעו בסוף כל הזמן בספרינטים, כאילו סיימו את השבוע, אבל עשו את זה די לה וזה וכאלה. לא היית חייב להגיע ראשון, אבל...
צריכים להראות שאתה נותן בראש.
בדיוק. צריכים... כל עוד אתה מראה שאתה מתאמץ, כי הם לא מחפשים בכך את הכי מהירים בדברים האלה. כל אחד יכול להפוך ליותר חזק ויותר מהיר, הם מחפשים את מי שיש לו את האקסטרה ג'וס לתת.
כן.
כי אופי יותר קשה לבנות מאשר פיזי.
נכון.
אז אם אתם מנסים להתקבל אחת היחידות האלה, תזכרו שאל תנסו לשחק אותה יפים, אל תנסו לשחק... אפשר לראות מי עייף ומי מתאמץ. פשוט תנו את כל מה שיש לכם, תשרדו עד הסוף ו...
ואם קשה לכם, תדמיינו את הפרצוף של יון, שהוא כזה, כמו יודה כזה.
לא.
אל תפרשו.
עוד אחד. עוד אחד. רק עוד אחד. כן.
אז הרגע שאני זוכר שהוא היה לי מאוד קשה בשירות, כמובן היה לי מאוד קשה העניין הזה שאחרי מה שסיפרתי עם קודם, עם המיונים והכל. והרגע אחד שאני זוכר ששינה לי במש, זה היה מבחינתי הגושפנקה הסופית, מה שנקרא הפסילה השלישית, אני לא זוכר מה השנייה כרגע, אבל השלישית שבמבחינתי החסים שלי והאהבה שלי לצהל עברו לשינו כיוון לגמרי, זה שהייתי בתורנות מטבח. סבבה, עכשיו, סייד נוט, אני עשיתי מיונים כדי ללכת לקורס קצינים, וסוג שהתקבלתי לזה כבר, החלתי ללכת לקורס קצינים.
אוקיי.
ועשיתי תורנות מטבח בצבא. ותמיד זה היה זוגות, אני ועוד מישהו. והבחור לא הגיע, פשוט לא הגיע. עשיתי את כל התורנות של הבוקר, תמיד תורנות מטבח, זה כזה בוקר, צהריים ערב. עשיתי את התורנות של הבוקר, עבודה של שני אנשים עשיתי לבד, ואז באתי כזה אחרי זה לחדר שלו, וראיתי שהוא פשוט יושן. כי עשיתי תראות, הוא היה קרוא משהו.
ואין שם איזה שום קצין, איזה משהו שבודק איזה?
פשוט יושן. ואז אני בא, מהיר אותו, עכשיו אני די עצבני, סבבה, אבל רק עצבני, ואני אומר לו, אחי, what the fuck, כאילו,
כן.
אתה שם. ואז סבבה, מגיע לתורנות שהצהריים,
ואז היית צריך לעשות את שושתם כאילו בתו יום?
כן.
אוקיי.
מגיע לתורנות שהצהריים, ואז הוא מגיע לשם, ואז הוא כזה מגיע גם קצת באיחור וזה, והוא מגיע כל הזמן, ואני מנקה, ואני לא מדבר איתו.
כן.
ואז תוך כדי שמנקים, הוא אומר לי, שומע, לא היית צריך לצוק עליי, אתה לא יודע, פה, שם, ככה, אני אומר לו, מה לא יודע, אתה ישנת, כאילו, אתה, מה, אתה לא הרגשת טוב, לא, זה, קיצור, לא היה לו תירוץ.
כן.
ואז בשלב מסוים, זה היה תוך כדי התורנות, תוך כדי שאנשים אוכלים צהריים, באתי המפקד שלי, אמרתי לו, שמע, אני אנקה לבד את כל הכלים, כל הכלים, אבל אני רוצה שהוא יהיה לידי. אני אומר לו, כי אם הוא יהיה לידי, אני באמת ארביץ. אז שילך מפה. וקירבנו, באמת זה היה, זה שיגע אותי.
כן.
ואז סבבה, המשכתי לבד, ואותו העלו למשפט על זה שהוא לא היה בבוקר.
אוקיי, סבבה. לפחות זה.
חכה. כי תוך כדי שאנחנו בתורנות מטבח, סליחה, תוך כדי שהעלו אותו למשפט, נתנו לו את העונש לו, שזה היה כאילו ממש בקטנה.
אוקיי.
וזה, אתה יודע, איזה עוד תורנות או משהו. ואז שנייה לפני, ככה אני יודע ממה ששמעתי, כי לא הייתי בחדר, אבל הוא בא לצאת, כבר אמרו לו, טוב, לך. ואז הוא הסתובב ואמר למפקד, שזה היה מפקד יחידה, יאיר הרביץ לי. עכשיו, אני לא הרבצתי לו. שום דבר. חוץ מזה שצעקתי עליו קצת, והוצאתי סטים, שום דבר. ואז העלו אותי למשפט. סבבה?
אוקיי.
ואני אמרתי לו, אמרתי להם שם, תראו, אתם יודעים שאני לא בן אדם אלים, אתם יודעים שאני, זה הכל טוב אצלי, באמת. ואני אומר לכם, שאם הייתי מרביץ לו, הייתם רואים, שירבצתי לו, ואין עליו שום סימנים, אין עליו שום דבר. ואז אומרים לי, כן, פה, שמה, תראה, ואני לא אשכח איך הוא אמר לי את זה, שזה הרגע הסופי, שהוא אמר לי כזה, כן, אני יכול להבין מה שאתה אומר, אבל לצערי, אלה החוקים, ואני חייב להניש אותך, אז אני לא זוכר אם זה היה שבועיים או שלושה, אבל אני נותן לך שבועיים שלושה של ריתוק. שלא נתנו כזה עונש ממש בקטנה.
כן.
וזה היה גם היום הולדת של אבא שלי, וזה נפל על זה שהייתי אמור לצאת ליום הולדת שלו, ובגלל זה לא, סגרתי.
וואה.
ובאותו רגע אמרתי, אני לא יכול להיות קצין, כי אני לא יכול להתמודד עם הטיפשות של המערכת, ואני אהיה בן אדם שכאילו חייב, אם עכשיו פתאום יעלו את החייל שלי על משהו מטומטם, אני אהיה חייב להגן עליו, וזה לא יעבוד. ושם, כאילו, מבחינתי, פיניטו לקומדיה, מה שנקרא.
דרך אגב, חברים, עכשיו הייתם מדהים לאחד הסימנים הראשוניים של יאיר ה...
כן, עם הידיים.
עם הידיים.
אבל כן, אז שם הבאתי לגמרי, וזה היה רגע של משבר ממש.
כן.
כי אחרי זה העלו אותי עוד פעם. בקיצור, היה שם סגה מטורפת שעד היום רודפת אותי.
כן, התפקוד הבירוקרטי או סלש מה המנהלתי של צהל, זה אחד הדברים הכי מבאסים בעולם.
כן, ועכשיו הקטע המעצבן, שהבחור הזה, שעד היום אני שונא אותו, שימות אמן, הוא עובד באיזה חברת הייטק מאוד מאוד גדולה.
אוקיי.
ולפני כמה זמן, הפרצוף שלו פשוט קפץ לי בפרסומת, לפני סרטון יוטיוב. אני כזה... כן, זה שיגר.
אחי, אמן תמות.
כן. באמת, באמת.
כן, אני אוהב שיש אנשים שאנחנו מאחלים להם מוות בפודקאסט.
כן. ובמקום השאט-אוט, זה אמן תמות.
אמן תמות.
אז כן, זה היה רגע משבר ממש שהיה לי קשה.
כן, היה לי גם איזה רגע שרציתי... לפגוע במישהו מצהל, אני לא נגיד פה את השם שלו ונגיד את המקרה, אבל מה שנקרא, אני יכול להבין, אתה בטוח זוכר את הסיפור, אבל כן, אני יכול להבין אותך.
לגמרי, זה, תראו, זה תקופה קשה, כולם צעירים שם.
כן.
כולם מנסים להראות שהם טובים, או שאתה, זה כאילו ממש קיצוני, או שאתה מנסה להראות שאתה ממש טוב, או שאתה מנסה לזרוק,
כן.
אבל בשני המקרים, אתה מעצבן אנשים.
זה נכון. ואני חושב, כאילו המסקנה, אחד המסקנות של הסטיבים שרשמתי, אבל אם כבר אמרת את זה עכשיו, כשאתה הולך במסלול הצבא, מסלול הגיוס, או לעבור בין יחידות וכאלה, אני מרגיש שאנשים שמנסים לעשות פחות או לברוח יותר, הם אנשים שבסופו של דבר הכי סובלים, כי בסופו של דבר תמיד נופלים בין הכיסאות. כי ככל שאתה ביחידה יותר טובה, קשה מה שזה לא יהיה, החיים שלך יותר טובים בסופו של דבר. וככל שאתה ביחידה פחות טובה, החיים שלך יותר זה, אז כאילו כשאנשים אומרים, לא, אני רוצה לעשות זה, לא רוצה לעשות זה, כשבתלך הגיוס, בסופו של דבר מגיעים להיות איזה משק מעצבן משהו, אז הם כאילו הכי סובלים.
כן.
ואנשים שכאילו מנסים לפחות להגיע לאנשהו, אז אולי יש להם יותר שעות, אבל בסופו של דבר מרגישים כאילו יותר טובים מהשירות שלהם, כאילו במהלך השירות. אז איך הטיפים שלא יודעים להגיע לזה מתישהו, אבל כן, המייר פיסל את זה לשתי סוגי אנשים, אני חושב שסוג אחד הרבה יותר סובל מהשני, בגלל ההחלטות האלה. כי אין מה לעשות. המערכת הצבאית היא חרה, אבל אם תלחם נגדה, היא
יותר.
תחרבן אותך עליך הרבה יותר.
כן, למרות שאני יכול להגיד שכן, שיחקתי שחמט עם הצבא. זאת אומרת, מה זה אומר ששיחקתי שחמט? אני, כל פעם שהם ניסו, זאת אומרת, היו כל מיני רגעים, סתם לדוגמה, סבבה, היה לי טבעות בעיניים, וזה המשיך והמשיך והמשיך. כן. ובתפקיד השני שלי, שזה היה עוד בשטח והכל, אז זה היה מצב ממש גרוע, אז כל שבועיים הייתי צריך ללכת לביקורת אצל הרופא הזה. ויום אחד פשוט אמרו לי, לא, יש תרגיל, אף אחד לא יוצא, אף אחד לא נכנס. עכשיו זה תרגיל.
כן.
סבבה, שקורה מדי פעם, ואני אמרתי להם, שמעו, לא מעניינתי, רופא, העיניים שלי במצב בעייתי, אני צריך ללכת עליו לביקורת, וזהו. עכשיו במצב הזה אתה יכול לעשות מלא דברים, אתה יכול להתפוצץ, אתה יכול לצעוק, או שאתה יכול לא לעשות כלום.
כן.
ואני הלכתי על הפתרון בעיניים, שזה פתרון קיצוני, שאני לא ממליץ להשתמש עליו בכל מצב, אבל זה פתרון שצריך להבין שהוא קיים, ואם אין ברירה, צריך להשתמש בו.
כן.
וזה פשוט לקבול.
כן.
שקבילה, למי שלא יודע, זה סוג של האורחי דין של צהל.
כן.
שאם יש מצב שעשו משהו שהוא ממש לא קול, אז הם יעזרו לך לפתור את הבעיה.
כן, זה, בוט... כן זה לטבוע מישהו בצהל.
כן, כן, כן. ואני באותו הרגע ממש, זה ממש יצבן אותי, כי שוב פעם, אם זה היה עכשיו, אם זה עכשיו תרגיל מבצע בעזה, ברור שלא הייתי הולך לרופא, סבבה. אבל אם זה תרגיל, שברור שעוד שעה הוא נגמר, ואתם כן. לא נותנים ללכת, אז כאילו בחיית, כאילו. כן. בוא נהיה כול אחד עם השני, ואז התקשרתי וקבלתי גם, הכרתי שם מישהי, ופשוט... המפקד של היחידה ישב כזה בבונקר, בתרגיל, בסימולציות, בלגני. פתאום מתקשרים אליו, אומרים לו, שומע, תשחרר תהיה, תשחרר אותו, שילך אופי. ואז הלכתי. יש להם הרבה מאוד כוח. אבל שוב פעם, לא סתם, כן? רק שיש סיבה ממשית.
כן. לא, כן, למשל אני מכיר הרבה חבר'ה שהיו איתי בתיכון, שאני זוכר שבזמן ש... כזה תיכון מפצל שתיים, לחבר'ה שממש רצו להגיע לכל מיני יחידות, צער מטכ"ל, פשטת ו-8200 וכאלה, והחבר'ה שלא רוצו שום דבר בצבא, ולהשתחרר משם, כמו שאתה מהר. בסופו של דבר, החבר'ה שרצו להיות בקריה ולעשות כלום, הכי סבלו מהשרות, מה שאנשים שניסו להגיע לנשום.
כן.
זה מה שאני זוכר.
וואלה, זה גם אחלה של טיפ.
כן.
נגץ.
כן. כאילו, תרצה או תרצה, אתה צריך להתגייס. אלא אם כן, אתה באמת מצליח לנסוע לחול או משהו, לא יודע מה. כאילו מה שנקרא, אתה הולך לבלות שם שנתיים וחצי, שלוש, תנסה להוציא מזה המיטב, במקום פשוט לסבול שלוש שנים.
או תנסי.
כן, תנסו, תנסו.
כן.
אז כן, זה דעתי הכי טוב שאני יכול להביא לכם. תנסו להוציא מזה המיטב.
מה הרגע הכי טוב בשירות שלך היום?
היה הרבה רגעים טובים. הכי טוב? לא יודע להגיד לך. אני זוכר ש... כאילו, אני מנסה לחשוב על סיפור יותר מקורי מאשר סיום המסלול. כי מן הסתם זה הרגע, כאילו, אתה יודע, מדהים. בדיוק סיימנו איזה שבוע קשה, שלצערי אני לא הייתי בו, כי נקעתי את הרגל יום לפני שיצאנו מה שנקרא לשבוע מלחמה, שבוע מסכם. רק הצטרפתי כאילו ליום האחרון, ויאיר כזה, יאיר והמשפחה שלי היו כזה בספרינט האחרון שלנו חזרה לבסיס, עם הטקס סיום וכאלה. זה הרגע מאוד מרגש, שם גם קיבלתי את המצטיין כליה הזה. אז כן, סוף המסלול היה רגע מאוד מרגש. היה רגע ממש שמח. להבין שהגעתי לגולני, באותו הרגע, היה לי כאילו ממש מרגש, כאילו להבין ש... כי הייתי, הם רצו לשלוח אותי להנדסה קרבית, והתעקשתי ורבתי וזה, הייתי בבקום, ואז כאילו בסוף אמרו, טוב, תעלה על האוטובוס הזה, וראיתי כאילו גמדות חומות, אמרתי, יש. כל מיני רגעים כאלה. אני אעשה עכשיו אולי לסיפור קצת יותר מעניין המקורי, אבל רגעים, הרגע הכי טוב, לא יודע, כאילו, כי גם עולים לי כל מיני סיפורים לראש, שכאילו בלי קונטקסט או בלי שהיית חלק מהצוות, כאילו זה סתם יהיה סיפור מוזר ומשעמם.
כן.
כאילו מה שנקרא, you had to be there. אבל אולי אתה תתחיל משלך, עד שאני אחשוב על שלי, אני חייב להגיד שלא יודע איך זה נשמע לאנשים מבחוץ, אבל אני חייב להגיד לכם שרוב הזיכרונות שלי מהצבא הם טובים, אפילו אם הם היו קשים באותו רגע, זה כאילו אני שם את זה בקטגוריה של זיכרונות טובים, מהחיים שלי.
כן.
אז כאילו יש המון זיכרונות טובים, המון זיכרונות מאוד טובים, אבל פשוט עכשיו קשה לי עכשיו משהו שמעניין לספר, או, אולי רשמתי עצמי משהו. אז אתה יכול להתחיל משלך, בוא נראה אם רשמתי
עצמי
משהו.
אז אני, הזיכרון הכי טוב שלי מהצבא, וואי, זה שמה שאני ממש הייתי עוקץ מניאק, אבל מה לעשות? זה. הייתי בשלוש תגליות בשירות הצבאי שלי. שזה היה, זה היה די מרשים. ליון לא מתלהב כי הוא גם בטלפון, אבל הוא גם מכיר את העניין. אז בגלל שאני יודע ספרדית ומעט פורטוגזית, אז יש ביקוש מאוד גדול. ובדרך כלל עושים תגלית אחת בשירות הצבאי, אם יש לך מזל. ואני הגעתי למצב שבגלל שאני ידעתי את השפות האלה, אז האנשים בתגלית התקשרו למפקדים שלי וביקשו ממנו שישחרר אותי. אז כן, אז עשיתי הרבה תגליות בצבא. היה טירוף, היה כיף, היה מגניב. זה גם אנשים שאחרי זה, כשהייתי בדור אמריקה, התארחתי אצלם וטיילתי איתם, ובאמת שהיה מדהים. אז זה היה זיכרון ראשון, ואני חושב שהזיכרון שמלווה אותי עד היום, שאני באמת זוכר אותו, זה האנשים בתפקיד האחרון שלי. זאת אומרת, שהיה לי ממש כיף איתם. זה היה תפקיד של יומיות, אבל הגעתי לשם, והם העבירו לי את התקופה הזאת של השנה לפני השחרור, שבאמת ממש נהניתי. כן. היה לי כיף איתם וצחוקים והרבה מאוד פעילות של ביחד, שנכון, לא היינו יחידה קרבית ולא היית לנו את הבונדינג של המנהוד,
כן.
אבל היה לנו בונדינג פשוט של, של, של,
ברור, אנחנו,
של החיים.
אני אפילו מכיר אנשים שהייתם בתגלית, כאילו.
כן.
כן, אנשים שממש כאילו שראו אתך בחיים.
כן.
לגמרי, לגמרי.
וזהו, אז זה מבחינתי הזיכרון.
כן.
וגם אני מסתכל על כל ה... אני חושב שזה הטיפ שאני, כאילו עכשיו אני רוצה שנדבר על הטיפים, אבל יש לך רעיון ל...
כן, יש לי כמה דברים לספר.
יאללה.
אוקיי. אז רוב הדברים שעולים לי לראש, בסופו של דבר, זה רגעים כאילו שאם אני עכשיו סתם אתאר אותם, זה רגעים מאוד קטנים. פעם ראשונה שאפשרו לנו לשתות קפה במסלול, כאילו, כי במסלול אסור לך הכל, וכאילו מאפשרים לך דברים לאט לאט. או כל מיני רגעים של לקבל ערכה מאיזה מפקד, מאיזה קצין, בזמן דיסטנס או דברים כאלה. כאילו, אתה יודע, שפתאום סיימתי את השבוע הקליעה ממש טוב, וכאילו אשכרה אומרים לך דברים טובים. אז כאילו זה באמת רגעים שאם אני אסיים לספר אותם על הווש, זה ישמע סבבה, אבל כאילו באותו רגע זה היה רגעים כל כך טובים, כי הם סימלו כל כך הרבה דברים.
כן.
אבל סיפור אחד שאני יכול לספר, זה בדיוק על הסיפור שלי לציאת קורס צלפים. אז מה שהיה, במהלך כל השירות שלי, בגלל שהייתי מאוד גבוה, לא הייתי מאוד חזק, אבל הייתי מאוד גבוה, כאילו הייתי חזק, אבל לא יחסית לאנשים אחרים שהיו שם. אז בהתחלה, אתה יודע, בטירונות, כל המפקדים צוחקים, שהם הולכים להביא לי את המאג וזה וכאלה, ואני התעקשתי שאני רוצה קלה. רוצה קלה, רוצה קלה, רוצה קלה. צחקו, מה נראה לך עם הגודל שלך וזה.
תסביר מה זה קלה.
קלה, אוקיי. יש בחיר כל מיני תפקידים שקוראים לזה פקלים, פקודת קבע לחייל. כן, פקלים זה מילה ל-700 דברים שונים, אבל פקלים בתוך היחידה, בתוך הצוות, זה פשוט תפקידים שונים.
זה הספציאליטה שלך.
בדיוק, אז קלה זה מישהו שמעל הרובה שלו יש לו כזה סקופ, שהוא יכול...
כוונת.
כוונת שהוא יכול לפגוע במטרות יותר ספציפיות ויותר טוב. במקום סתם לעשות רעש ולראות את כל מקום, הוא אשכרה פוגע במטרות. יש לך מגיסט, שזה כאילו הרובה מקלע הכי גדול, הוא איזה 10.5 קילו.
רמבו סטייל.
רמבו סטייל, יש לך נגב.
חובש.
חובש, נגבי, שזה תת מקלע, ויש לך מטול, שזה גרנייד לונצ'ר מתחת לרובה, כל מיני סוגים פקלים. וקלה, שמים את זה אצל אנשים יחסית, מה שנקרא קלים, כלילים, יותר קטנים, כי זה פקל קל מבחינת המשקל שלו, ולאנשים הגדולים נותנים להם את הדברים יותר כבדים. אבל אני ממש התעקשתי, ממש התעקשתי, ויש שתי סיפורים, כאילו שתי תיאוריות לדבר הזה. אחד זה שפשוט לא הייתי מספיק חזק, אז נתנו לי את הקלה. אבל הסיפור שאני זוכר, וככה גם הקצין שסיפר לי, זה שהוא אמר לי, תקשיב, את השבוע הקליעה הראשון, בשבוע השלישי הרביעי בטירונות, ואני אמרתי, אני רוצה לקלה, אז כל הזמן צחקו עליי. ואז הוא מגיע המפקד שלי ואומר, תקשיב, יון, אין בעיה. אם יש לך את המקבץ הכי טוב בפלוגה השבוע הזה, אתן לך קלה. וואלה, קיבלתי את המקבץ הכי טוב. מקבץ, מי שלא יודע, זה כאילו כשאתה יורה על מטרה שהכדורים יהיו כמה שיותר קרובים אחד לשני, כאילו 5 כדורים, היה לי את המקבץ הכי טוב, קיבלתי קלה. וזה כאילו בשבילי היה דבר ראשון, פאק יו לכל המפקדים והסמל ששמעו לי שלא. אבל אחרי זה, ברגע שגיליתי שגם יש צלפים ביחידה, אז חפרתי כל המסלול, אני רוצה להיות צלף, 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 אמרו, פסר, 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 סבא, 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 נראה, נראה, נראה. כל המסלול. ואז כאילו ממש לקראת סוף המסלול, הגיע איזה מישהו כדי לרצות לגבי צלפים, אנחנו צריכים אנשים כאלה, ואתה צריך את כזה, וזה מה שאומר התפקיד, ואני כאילו מסתכל על ההרצאה הזאת בקטע של וואו, זה מה שאני רוצה, אני רוצה, חייב כזה, חייב כזה, חייב כזה. וגם, בגלל שהייתי קלה, גם במחס מסלול, עם מקבץ מאוד טוב, ויריות מאוד טובות, אז אמרו לי, לא, תקשיב, אנחנו צריכים אותך לזה, וצריכים אותך לככה, אתה לא יכול לצאת את צלפים. כל הזמן אומרים לי, לא, 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 לא. ואז היה איזה שבוע שעשינו נימותים בצפון, שבוע שהייתי כל הזמן עם אותם גרביים, אותם נעליים, אותם גדים, ואתה כאילו כל הלילה הולך עם משקפלים, כאילו משקלים נוראים על הגב, ואתה עייף ואתה רעב, כאילו זה שבועות שהייתי אוכל כזה אולי איזה פחית טונה ביום, אתה יודע, כאילו דברים, אלא אם כן אתה מצליח לגנוב משהו מאחד, כאילו, מאחד ההמרים, עוד מנות קרב, אתה לא אוכל, לא ישן, נורא. ואז כאילו ממש בבוקר שלפני שיוצאים ליום ניווד האחרון, באמצע היום, שזה באמצע שינה שלנו, מגיע קצין ואומר, יונה, קום, יש לך 10 דקות להתרגל לקורס אלפים. מה? מה? כאילו, העירו אותי, ועוד חבר טוב שלי בשם בילי גרוסמן, שאלתי בילי גרוסמן, וכזה, יון ובילי, יש לכם 15 דקות לקום, לזה, הקפיצו אותנו לקורס אלפים, כזה, קחו את כל הדברים שלכם, תארגנו, קחו איזה אוטובוס שבא לכם לבסיס ההוא, בהצלחה, ופשוט כאילו, אתה יודע, וואו, ברגע, סב, הגענו כאילו פתאום, החיים שלך הופכים מאחר הזה של מסוזרת גולני, לבסיס שמותר חיות עם הפלאפון, יש לך חדר אוכל, כאילו יש לך מקלחות שם סבבה, יש לך מפקדות וקצינות, שפחות ביחידה שלי כאילו לראות אישה, זה היה אחד הדברים המוזרים, אז פשוט כאילו היה פתאום 3-4 שבועות של קורס אלפים, שדבר ראשון רשמית קיבלתי את הפקל שרציתי כל השירות, והיה לי פשוט 3 שבועות שאמרתי לכל אחרי החבר'ה שלי במסלול, פאק יו, אני אוכל טוב, אני אוכל גלידות ואני ישן כמו שצריך, אז זה כאילו הרגע, ההקפצה הזה והדרך לקורס צלפים, היה אחד הרגעים.
אני אפילו נראה לי זוכר את ההודעה ששלחת שאתה הולך לעשות את זה.
כן?
כן, כן. לגמרי. כן. טירוף.
כן. נראה לי. אז זה למשל הסיפורי שמעתי בהתחלה, שאולי זה לא היה רבע שעה, אולי זה 10 דקות, אולי זה 30 דקות, כאילו זה מספרי שפחות, אבל כאילו הסיפור, המהות שלו זה...
כן.
כן.
מדהים, לא, הסיפור הוא... טיפים מדהימים אתם מקבלים פה מיון, אני תצאו לתגלית ואל תרביץ.
לא, סליחה, הטיפ של לצאת לתגלית זה אחד הטיפים הטובים שאתה יכול לתת למישהו, כאילו לחתור לצאת לתגלית. אם אתה מדבר כל שפה שזה לא אנגלית, פורטוגזית, ספרדית, רוסית, כל דבר, תקשו לך לתגלית.
כן, תגלית.
זה אחד החוויות הטובות שיש.
פקל תגלית. זה היה הפקל שלי, פקל תגלית.
אני יצאתי לתגלית אחת של ארגנטינאים, וגם היה כיף.
כן.
ולא כיף.
והמבין יבין.
גם, כן, גם.
יאללה, טיפ. אני חושב שיש לי טיפ אחד שלא נתנו פה במהלך כל הסיפורים, שזה טיפ שאני מבין עכשיו שאני בן 30.
אוקיי.
וגם, אתה יודע, 25 וזה, אבל... זה טיפ שעכשיו נופל לי, ואני חושב שאני יכול לתת לכל מי שנמצא לפני השירות, תוך כדי השירות, לא יודע. וזה בסופו של דבר להבין שגם המפקדים שלך הם ילדים עדיין.
כן.
ובקטע הזה שגם הם לא בטוח יודעים מה הם עושים, ובסופו של דבר, למרות שזה צהל ונכון, יכולים, זה חיים של אנשים והכל, זה עדיין משחק כלשהו. ועדיין כל העניין הזה שהדיסטנס, כאילו, זה לא שהבחור הזה, המפקד שלך, בא לאמא שלו לבית עם משקפי דיסה, הוא בא אליה ומחבק אותה ואומר לה שהוא אוהב אותה, כאילו, אתם מבינים?
כן.
אז זה משהו שברגע שנפל לי הסימון, שאני רואה עכשיו, אתה יודע, שיש לי חברים שהם רבי ישרנים בצבא, וזה, זה אמר, פאק, כאילו, מה? אוקיי.
לגמרי. אז הטיפ הראשון שחשבתי עצמי, זה 90% מה שיאיר אמר, אז אני אשמח גם לחזק את זה, ולהסביר את הצד שלי בטיפ הזה. שזה בדיוק אותו עיקרון. בצבא, במיוחד בתירונות, במיוחד במסלול, אתה עובר רגעים מאוד קשים עם המפקדים והדיסטנס והסמל והקצין, ואסור לך להשתין, אסור לך לישון, אסור לך זה. כאילו לא משנה אם אתה עושה תירונות 0.2 או 0.6, או 0, לא יודע איזה מספרים יש, כאילו של שבועיים או 5 חודשים, תמיד בסה, תמיד זיים, אתה תמיד כאילו במצב של מתח ומפחד וכאלה. אז, שנייה, בוא נראה, רשנתי לעצמי פה מילות זה. כן, אז כאילו, הם הולכים לחוס עליך, הם הולכים לטרטר אותך, הם הולכים לקדר אותך, פשוט תבינו, כאילו, תראו מאחורי ההצגה, כי זה הצגה בסופו של דבר, כמו שאיר אומר, כן. הקצינה הזה, או מפקד הזה, או סמל הזה, זה מישהו עם כולה חצי שנה או שנה ניסיון יותר ממכם בצבא, זהו, כמה שמפים על עצמם, זהו, הם אנשים שבסופו של דבר גם חוזרים הביתה, למשפחה שלהם, להורים שלהם, לאמא שלהם, בדיוק כמוכם, הם פשוט עושים הצגה מולכם לראות יותר קשוחים ממה שהם, ו... בסוף המסלול, או לקראת אפילו סוף השירות, כשהסתכלתי אחורה, קינאתי באנשים שלא לקחו את זה כל כך אישי וכל כך לחץ בתירונות, שסוג של הגישה שלהם הייתה, אני הולך לסבול בכל מקרה, אז בואו לפחות נהנה מזה. והיה אולי זורק איזה הערה פה, ומסתלבט כאן, ואתה יודע, האנשים האלה אחרי זה היו לוקחים אותם באמצע הלילה, להתרטר אותם, כן? אני יכול גם לתת דוגמה, על, מקווה שאני אומר פה משהו שאסור, לא נראה לי. חבר טוב שלי מהצבא, בחור בשם ישוע אליאס, שערת לישוע אליאס, שכל כך הצבן את אחד המקים הכי קשוחים שלנו, שנראה לי מתישהו כזה, או ברוך הצהריים או בלילה, היה אסור לעשות הרבה טרטורים מסוימים, כבר במחזור שלי, הוא פשוט הוריד אותו מאחורי הפלוגה, בשיחים כזה שאנשים לא ממש רואים או שומעים, ואמר לו, נראה לי זה היה לשים חליפת, נראה לי קוראו זה דובי, שזה כזה פשוט...
חליפה מאוד מחממת.
חליפה מאוד מחממת, כאילו ממש מהכפות הרגליים עד הראש, לשים על עצמו את האפוד והכל, פקל מים, שזה פשוט כאילו עוד איזה תיק מלא באיזה 10-12 ליטר מים, לקחת את המאג עם כל הציוד שלו, פשוט כאילו, מה שנקרא...
Full gear shit,
והיה חם נראה לי אפילו. פשוט גרם לו להתחיל להתגלגל ולקפוץ ולזחול. כאילו, במשך איזה רבע שעה שמענו קצת כזה צעקות מאחורה כזה. אני לא זוכר את הפקודות, כאילו, נתקלת וזה, זכייה. שומעים את יהושע צועק. חוזר שבור. שבור, כי אתה רואה כאילו את המוות בעיניים שלו, אבל וואלה, יהושע הזה נהנה מכל המסלול, מכל השירות. הסתלבט על כולם, לא סתלבט על כולם, ווואלה, אני מאוד, כאילו, אולי יחידי, היה כמה כאלה, ווואלה, אני אחרי שם מקנה בהם שהם הצליחו,
מה שנקרא לנתק את עצמם מהסיטואציה.
בדיוק, מה שנקרא לראות את המטריקס.
נכון, אני מסכים. כן. מסכים לגמרי, האמת שכן.
כן, אז חברים, הטיפ הכי טוב, מה שנקרא, קחו את זה כמו שזה, זה הצגה, זה זמני, give a shit, don't give a shit.
כן.
כן, אז הטיפ הראשון שלי מחזק את הטיפ הראשון של יאיר.
זה הטיפ שלי, זה הטיפ הכי חשוב שאני עד היום חושב עליו. מה הטיפ השני שלך היום?
אז הטיפ השני שלי, אין לי הרבה יותר מדי טיפים למהלך השירות, יש יותר טיפים לתהליך הגיוס, שנראה שקצת נגענו בזה במהלך הפרק, אבל בדיוק, אל תנעלו דבר ראשון על יחידה אחת, אנשים שרוצים, אני רוצה רק את זה, או אני רוצה רק את
זה. זה הסיכוי שתתאכזב וזה...
כן. כי נראה לי מכל מה שאני מכיר, אולי אחד או שתיים באמת הגיעו לאיפה שהם ניסו. כל השאר נפלו בין הכיסאות, הגיעו למקום אחר וזה. אז דבר ראשון, תהיו דינמיים, ואם אתם בוחרים יחידה, תבחרו יחידה שאם אתם לא מגיעים לדבר הטוב הזה, תוודאו שאתם בסדר עם הדבר השני. זאת אומרת, אנשים שלמשל הולכים לשתי 13, ואם אתה לא מתקבל לזה, אתה נשאר כאילו בחיל הים, בתפקיד פחות טוב. וזה די מבאס. אז דבר ראשון, לא ננהל על יחידה, וכמו שאמרנו מקודם עם יאיר, אל תנסו ללכת נגד צהל, כי בסופו של דבר אתם תדפקו ותגיעו ליומיות, במקום שאתם צריכים לנסוע עליו ומתייחסים אליהם כמו חרה והכל, אז אם אתם לא מקבלים את מה שאתם רוצים, תנסו לשאוף לטוב, אל תישברו, זה תהליך מבאס וקשה, כי הפקידות נוראיות והפקידים נוראים, והתהליך מנהלתי והבירוקרטי.
עם הצבא משחקים שחמט.
בדיוק, אז לפחות תנסו, וברגע שאתם מגיעים ליחידה מסוימת, כמו שאיר אמרת, אתם תכירו אנשים, יהיה סבבה, make the best of it.
כן.
כן.
ואני חושב טיפ שהוא גם חשוב, שאני חושב על עכשיו. חבר'ה, הקריה זה לא מקום כזה כיף ונוצץ כמו שחושבים.
זה מקום נוראי.
כן. אני מכיר הרבה אנשים, אני לא שירתתי שם, אבל מכיר הרבה אנשים ששאפו להגיע לקריה, יומיות, וממש ממש סבלו והתחרטו מזה.
כן.
כמה אנשים.
כן.
אז אל תשאפו לזה אם אתם רוצים להיות ג'ובניקים.
אני לא זוכר מהחברים שלי כל מי שהיה בקריה, אבל אני זוכר בעיקר את האנשים שאמרו, אחי, הקריה זה דבר נורא, דבר הזה, דבר ככה, אז כאילו, זה באמת לא, ממש ממש לא מקום לשאוף עליו.
אלא אם כן, אתם הולכים לתפקיד טוב בקריה, אבל זה לא הכוונה, אתם יודעים מה אנחנו. זהו נראה לי, כאילו, וואלה היה מעניין, האמת שהיה מעניין, אני חושב שאנשים, זה פרק קלאסי שמי שרוצה להקשיב עלינו.
כן.
שמסתובב שיש הרבה כאלה.
כן.
שאני מופתע. אבל...
מעניין, כל הסיפורים לא סיפרתי שום סיפור שכתבתי פה, כי כל הסיפורים פה זה כבר מהמסלול, כאילו המערב הראשון שלי וכאלה. אז כן, נראה לי שבמהלך הפרק הזה לא סיפרתי שום סיפור שלי על השירות עצמו. שזה מעניין, דיברתי בעיקר על המסלול ועל הגיוס. אבל נראה לי שכאילו אנשים שרוצים להתגייס ורוצים... לראות מה הצפות, נראה לי שזה הטיפים הכי טובים.
כן.
הסיפורים הכי טובים, כי זה כאילו השלב הראשוני.
כן.
אתה לא רוצה להתכונן כאילו לשלב הסופי.
נכון.
אז כן.
וזהו, אני חושב שמי שנהנה מזה, אז הוא על המגניב. Mm-hmm. אם הגעתם לפה, אז כנראה שנהנתם.
כן.
ומבחינתי זה היה פרק שהוא מעניין לעשות אותו, כי זה פרק שהוא הגיע מהקהל, מה שנקרא.
כן. ואני, אתה יודע, המעט מאוד חבר'ה שאשכרה הכרנו, שמאזינים לפודקאסט, יצא גם מתישהו השאלה, אני יודע שכבר אתה סוגר בסדר סיכום, אבל הייתה גם את השאלה של כאילו, האם אתה ממליץ ללכת לקרבי? וזה משהו שאולי גם, אם אנחנו כבר עושים פרק על הגיוס שלנו, מאוד מאוד חשוב לי להגיד, שאני 100% ממליץ ללכת לקרבי לגברים ולנשים. אנשים מסתכלים מאוד בקטע חברתי ופוליטי וזה על העניין הזה, אני לא אכנס לדבר הזה, מבחינת מה שקרבי נתן, אתה יודע, שמעתי גם מה קרבי כבר ייתן לי, זה לא נותן לי תואר, זה לא נותן לי זה, זה רק נותן לי בעיות גב. נכון, זה לא נותן לך תואר, אבל 99% מתפקידי צהל לא ייתנו לך משהו לאחרי זה, וזה לא חייב לתת לך בעיות ברכיים או בעיות גב, יש אנשים כאלה, אנשים שמגזימים, כל אנשים שמגזימים בחדר כושר, אבל הדברים של להיות בקרבי נתן לי חברתית ועל עצמי, זה 3 שנים שלא יכולתי לקבל בשום מקום אחר. עכשיו, זה משפט די סטריאוטיפי, אבל אני יכול להגיד את זה מכל הלב, ומי שמכיר אותי יודע שאני מדבר הכי דוגרי בעולם, אין פה שום סיסמה, באמת. מה שלמדתי שם על עצמי, אם כבר חוזרים לעניין של פסיכולוגי, פיזי, ביטחון עצמי, להתמודד עם אנשים, להתמודד עם העולם, להתמודד עם מפקדים, זה משהו שלא יכולתי להשיג בשום מקום אחר, בשום צורה אחרת. אז אנשים שמתלבטים ללכת לקרבי, התשובה היא תמיד כן, אתם תקבלו מזה כל כך הרבה, לא משהו על דף, אבל מבחינת האישיות שלכם, שאם הדברים האלה, אתם יכולים לקחת את האופי הזה, ואיתו להגיע למקומות.
כן.
אז אני לגמרי ממליץ,
האמת שגם אני בתור ג'ובניק ממליץ ללכת לקרבי, כי עד היום אני מרגיש את התחושת פספוס הזאת, זאת אומרת, במיוחד כי אני באתי ממקום שמאוד רציתי להיות קרבי, מההתחלה לא אכלתי, עשיתי לעשות, אתה יודע, מעקף, אבל זה לא באמת, אבל עד היום אני מרגיש את הפספוס הזה, ואת התחושת החמצה, שאתה יודע, לא הייתי ב... זה משהו שהוא... אז אני גם ממש ממש תומך בזה, ולגמרי.
כן.
לגמרי. כן. זהו, נראה לי. אם יש לכם עוד שאלות, בא לכם לדעת, דברו איתנו פה בתגובות למטה.
לגמרי.
אם יש לכם משהו שאתם רוצים לשאול מעבר גם, דברו איתנו פה למטה. פרק 100, דיברנו עליו כבר.
אם היה אתכם שכאילו, אם אלינו פה יותר שאלות מאשר תשובות, ואתם רוצים שנעשה חלק שני לדבר הזה,
דברו איתנו, בכיף, בכיף. ומה עוד? וואי, היה משהו שרציתי להגיד, והוא כאילו ברח לי מהראש.
כאילו תוך כדי הפרק?
לא, עכשיו, רציתי להגיד. חבר'ה, אם לא התגייסתם עדיין, גיוס נעים.
גיוס נעים, חברים.
ואתם יודעים על איזה פודקאסט להמליץ לכולם באוהל בטירון.
לגמרי.
דוגרי, מלפאקר. זה היה כבר מישהו, היה כבר מישהו. אני לא זוכר מי זה, וואי, מצטער אחי, שאני לא זוכר את השם שלך. והיה מישהו שכתב לנו לפני חצי שנה לפחות, הוא רשם לנו, חבר'ה, אני כבר לא יכול להקשיב לכם כל כך הרבה, כי אני בטירונות, אבל אני ממליץ פה לכולם.
דוד, אח שלי, כשהוא הגיע לטירונות ולמסלול, המליץ לחברים של הפודקאסט, ואשכרה היה לנו הרבה, כאילו, לא מעט מאזינים, מהיחידה שלו. אני לא יודע אם הם עדיין פה. אם יש פה מישהו שהגיע דרך אח שלי ועדיין פה איתנו, עדיין מאזין, חבר'ה, תגידו היי, תנו איזה שאולת בקומנטס, או באינסטגרם, או איפה שבא לכם. לא חסר פלטפורמות. כן, מעניין לי מה שקרה, אנשים יישארו מאז.
וואי, ממש.
כן. ואם יש מישהו מהיחידה שלי שמקשיב, גם תגידו, היי, חבר'ה.
כן. וזהו.
וזהו. אז עד כאן, לפודקאסט בונדה בדוגרי. הפודקאסט שבו אני ויאיר מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 94.
פאקינג 94.
פאקינג 94. יאללה, ביי, חברים.
סלמת, חברים.
דוגרי! יאה!